אנחנו, כפי שכתבתי, עוסקים פה בתולדות עם ישראל. אני צריך להסביר שאנחנו עסקנו בשנה שעברה בתולדות עם ישראל במובן יותר של העובדות ההיסטוריות, שהתחלנו מהתקופה האחרונה של עם ישראל, שזה תקופת היציאה מהגלות לגאולה. מי שירצה לשמוע את השיעורים האלה מוזמן, הם כולם נמצאים באינטרנט, אפשר לשמוע את סדרת השיעורים. אבל כיוון שהייתה הרבה התעניינות ברוך השם בנושא היסטוריה, וזה דבר אמיתי, עוד מעט אני אסביר כמה זה אמיתי, אז אני החלטתי להמשיך השנה בשיעורי ההיסטוריה מכיוון קצת שונה. בשנה שעברה דיברנו על ההיסטוריה מצד העובדות, והעובדות זה דבר נפלא, הרי כל אחד שמסתכל על ארץ ישראל, יש ספר מאוד יפה שמביא צילומי אוויר של ארץ ישראל, שצילמו לא פחות מאשר הגרמנים במלחמת העולם הראשונה, צילומי אוויר של ארץ ישראל, אתה רואה כמה המקום שומם, כמה הארץ ריקה, והוא חזר וצילם מאותן זוויות לפני כ-20 שנה או קצת יותר, חזר וצילם מאותן זוויות את מדינת ישראל היום. רואים את הגאולה לפני העיניים. מספיק לדעת את העובדות ולראות את התמונות בשביל זה. אבל אנחנו לומדים היסטוריה בעיקר כדי להבין תהליכים, להבין עומק. אנחנו, כותב מרן הרב קוק זצ"ל בספר אגרות הראייה, אנחנו עם יודעי האותיות בספר השם. יודעים את האותיות של ספר התורה, כי אנחנו קיבלנו את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, וכך אנחנו יודעים ללמוד את התורה, להבין את התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ואנחנו יודעים גם לקרוא, אומר שם הרב, את ספר ההיסטוריה. ספר תולדות האדם, כפי שזה נקרא בפרשת בראשית שקראנו בשבת שעברה. ספר תולדות האדם פירוש הדבר ההיסטוריה האנושית. עם ישראל, על פי התורה, יודע לקרוא את ספר ההיסטוריה האנושית ולהבין אותו. אצל עמים אחרים, ההיסטוריה האנושית הוא חידה. הם לא יודעים מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. אנחנו יודעים מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. וכשאנחנו עוקבים אחרי התהליכים, אנחנו לומדים מהם הרבה מאוד. ולכן אני רוצה לעקוב אחרי תהליכים בעזרת השם בשיעורים הבאים בצורה אחרת, דרך זרמים בהיסטוריה. כך קראתי לשיעור של היום, שזה, סליחה, זה אמור להיות שיעור פתיחה לשיעורים הבאים. אנחנו צריכים להבין שעם ישראל בדורות האחרונים לא רק עבר שינוי מבחינה עובדתית, שאנחנו היינו מפוזרים בעולם כולו, והיום אנחנו הרבה יותר מרוכזים. חצי מעם ישראל נמצא בארץ ישראל. אנחנו עברנו ממצב של גלות באופן מוחלט, שאין לנו בית לאומי, אין לנו מרכז רוחני, למציאות שיש לנו מדינה משלנו, שהוא לא רק מדינה מבחינה עובדתית, אלא גם מבחינה רוחנית, הוא מהווה את המרכז של עם ישראל היום לגבי כל העולם, אפילו שלא כולם יודעים להעריך את הנושא הרוחני, אבל בכל אופן הוא המרכז הרוחני של כל עם ישראל. אבל עם ישראל גם בתקופה הזאת עובר תהליכים מאוד מאוד מיוחדים, שגם עושים את התקופה הזאת לתקופה מאוד מיוחדת. וכשאנחנו נבין את התהליכים האלה, זה גם ייתן לנו הבנה הרבה יותר טובה של עצמנו, של מציאותנו היום. אני רוצה להתחיל מבחינה זאת בתקופה דומה לתקופה שהתחלתי את סדרת השיעורים שנה שעברה, שהיא גם תקופת התחלת הגאולה, אבל היא גם תקופה של התחלות נוספות. אני מתחיל קצת בהקדמה מלפני כ-300-350 שנה באירופה. מדוע אני מתחיל באירופה? אנחנו היום נמצאים בתקופה שהתרבות השלטת ושלטת ביד חזקה בעולם היא התרבות שנקראת התרבות המערבית. היא משפיעה על כל העולם כולו, על כל האנושות, ברמות השפעה שונות, אבל היא בהחלט התרבות השולטת בלי שום ספק. התרבות הזאת מקורה בארצות אירופה. אירופה במובן הרחב, כיוון שהשורשים, היסודות באים מיוון, אחר כך רומא, אבל אנחנו צריכים להבין מה קרה לתרבות הזאת בדורות האחרונים, כי כך אנחנו גם נבין מה קרה בעם ישראל בעקבות השינויים בתרבות האירופאית. אז בזה אנחנו מתחילים. הקדמה. מי שיודע היסטוריה בצורה טובה אולי לא יביא הרבה מההקדמה הזאת, אבל אנחנו נתחיל בה כדי שתהיה הבנה להמשך. מהי התרבות האירופאית? צריך לדעת שאירופה, כפי שאנחנו רואים אותה היום מבחינה תרבותית, יסודה, כפי שאמרתי מבחינה תרבותית עוד מיוון, אבל יסודה באימפריה הרומאית. האימפריה הרומאית הייתה אימפריה יחסית מאוד מוצלחת. היא הצליחה לשלוט על שטח מאוד רחב, לאו דווקא שטח של אירופה. האימפריה הרומאית שלטה בחופי הים התיכון, כולל ארץ ישראל משלב מסוים, כולל צפון אפריקה וכל האזורים האלה שהם לא מי ולא באירופה. אבל רומא התרחבה צפונה והתחילה לשלוט על שטחים באירופה, ברמה זאת או אחרת, הגיעה עד לאנגליה. האימפריה הרומאית היוותה בסיס שלטוני מאוד חזק. היה להם צבא חזק, מנגנון שלטוני מאוד מאוד מוצלח, ובתקופה, לדוגמה, שהאימפריה הרומאית שלטה היטב, זה השפיע מאוד. דוגמה מאצלנו, היישוב היהודי ברמת הגולן. אתם יודעים שהיה יישוב יהודי מאוד מפותח בתקופה של האימפריה הרומאית ברמת הגולן? מה עשה שם היישוב היהודי? הוא גידל זיתים. גידל זיתים, ייצר שמן, וייצא את השמן. לייצא שמן זה לא כזה מסובך, כי הוא לא צריך קירור, היום מייצאים כל מיני דברים שצריכים אפילו הקפאה, אבל אז לא היו אמצעים כאלה. אבל הייתה מערכת של כבישים ושל מסחר, שהוא היה יכול לייצא שמן מרמת הגולן עד לרומא. זה חלק מהיעילות של האימפריה הרומאית. כשהאימפריה הרומאית איבדה את המערכת השלטונית, האימפריה הרומאית ירדה מגדולתה והתחילה לשקוע, אז זה פגע ביישוב היהודי ברמת הגולן מבחינה כלכלית, והיישוב הלך והצטמצם. להבין את המושגים. עכשיו, האימפריה הרומאית הזאת התקיימה הרבה שנים. בשלב מסוים היא, אפשר להגיד, נכבשה על ידי הנצרות. לא כיבוש בצבא, לא כיבוש בכוח, אלא הנצרות הגיעה למצב כזה שהקיסר הרומאי נהיה נוצרי. ובעקבותיו האימפריה הרומאית נהייתה נוצרית. הנצרות עלתה לגדולה. הנצרות עלתה לגדולה, וגם כשהאימפריה הרומאית באופן רשמי, היסטורי, היא התמוטטה, אבל אירופה, במובן הרחב, מה שאנחנו רואים היום בתור אירופה, מאנגליה וצרפת, בצפון, במערב, בצפון מערב, עד קרוב לרוסיה במזרח, השטח הזה נהיה נוצרי. זה לקח, זה היה תהליך מסוים, אבל הוא נהיה נוצרי, וקמו שם מדינות, לפעמים יותר גדולות, לפעמים יותר קטנות, הכל תחת ההשפעה של הנצרות. ההשפעה הנוצרית הזאת נמשכה קרוב ל-1500 שנה. הרבה זמן. מה היא עשתה? במילה אחת, שמות. קוראים לזה בלשון ההיסטורית ימי הביניים, בשפה, לדוגמה, בשפה האנגלית, קוראים לזה ימי החושך. תקופת החושך. למה קוראים לזה תקופת החושך? צריך להבין, הנצרות היא דת שבנויה על עצימת עיניים. הנצרות אומרת לבן אדם, תאמין. למה? תאמין. זה הגיוני? לא, זה לא הגיוני. תאמין. זה לא אמונה שלנו, של היהדות. זה אמונה שפירושה לעצום עיניים, לקבל, אפילו שאתה לא מבין, אפילו שאתה לא יודע, לא כלום, רק תגיד אני מאמין. זה אומר שכמה שבן אדם ידע פחות, יהיה לו יותר קל. המוני הנוצרים באירופה במשך ימי הביניים לא רק לא ידעו, הם לא יכלו לדעת, הם לא יכלו לקרוא. לא לימדו אותם לקרוא ולכתוב. היו בודדים, נזירים, במנזרים, כמה אנשים יוצאים מן הכלל, ידעו לקרוא ולכתוב. אצילים, חלק ידעו, חלק מהאצילים אפילו לא ידעו לקרוא ולכתוב. היו אנשי שלטון, אנשי צבא, אבל לא תמיד ידעו לקרוא ולכתוב. מבחינת הכנסייה הנוצרית זו הייתה מעלה. הכנסייה הנוצרית לא הסכימה לתרגם את התנ"ך לשפות מדוברות. עדיף שלא ידעו. בנוסף על כך, הכנסייה הייתה מאוד שמרנית, וזה בא לידי ביטוי בדברים מאוד ידועים בסוף התקופה הזאת. המקרה של גלילאו, בדרך כלל רוב האנשים יודעים את הסיפור של גלילאו, שכשהוא גילה מבחינה מדעית שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש ולא שהשמש מסתובבת מסביב לכדור הארץ, הכנסייה עשויה עליו להגיד דברים כאלה. והעמידו אותו למשפט. והוא התעקש, לא, אבל זאת האמת. לא, אבל אסור לך להגיד את זה. הכנסייה, במילים אחרות, חנקה את ההתפתחות האנושית, המדעית, התרבותית, אבל היא עשתה יותר מזה. היא חנקה גם את הנפש. כותב מרן הרב קוק זצ"ל, וגם רבנו הרב צבי יהודה, הנפש האנושית, יש לה נטיות שונות, חלק טובות, חלק לא טובות, יש יצר טוב, יש יצר רע, יש דחפים, כפי שאנחנו יודעים, גם על פי הפסיכולוגיה המודרנית. הדחפים האלה צריכים התייחסות. אם בן אדם יודע שיש לו נטייה בעייתית, מה הוא אמור על פי התורה לעשות? הוא אמור להתמודד. הוא אמור לנסות לתקן, לעבוד עם הנטייה הזאת ולפעמים להתנגד, לבנות. יש כל מיני צורות וכל מיני עבודות של העבודה הפנימית שהתורה מלמדת. הנצרות באה ואמרה לאלה שהיו תחת שלטונה, ובפועל זה היה שלטון, או שהמלך היה נוצרי, או שלפעמים הכנסייה שלטה ממש, או שלפעמים ביחד שני הגורמים שלטו, הנצרות באה ואמרה לבני אדם, יש עשרת הדיברות. כן, הנצרות מעריצה את עשרת הדיברות, את התנך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. איך? מה? אני מתחשק לי. הנצרות לא אומרת. היא לא מתקנת, היא לא מלמדת. היא רק אומרת לא. מה קורה לבן אדם? הוא מנסה על פי אמונה, ואמרנו, הוא מאמין בעיניים עצומות, אמונה עיוורת, הוא מנסה לעשות כפי הצו שמצווים אותו, והוא מתפוצץ מבפנים. ההתפוצצות הזאת באה לידי ביטוי. היא חייבת לבוא לידי ביטוי. בן אדם אסור לרצוח את השכן שלו, אז טוב, לפעמים יש דרכים לרצוח את השכן. אתם מכירים את כל הסיפורים על הקרבות של האבירים אחד בשני, אלו דרכים מתורבתות להרוג את השכן. עושים מזה ספורט. כן, היום בדרך כלל בספורט לא הורגים את השני, אבל שם היה אפשר גם להרוג את השני בספורט. יש דו קרב. אבל יותר מזה, יש דרך יותר טובה. אפשר לבוא ולהגיד לך, מצווה להרוג את השכן. מה פתאום מצווה להרוג את השכן? כי אנחנו מכריזים מלחמה. מלחמת קודש. אולי לא את השכן. אתה תצא עם השכן, ושניכם תהרגו מישהו אחר. יש מלחמת קודש נגד המוסלמים. יש מלחמת קודש לכבוש ארצות. היו המון מלחמות באירופה. מלחמות שנהרגו בהם אלפים, כל הזמן עסקו במלחמות. אז נכון, לא תרצח, אבל צריך מוצא לרגש הזה, לצורך הזה. לא תנאף, זה יותר קל, זה אפשר לעשות בהחווה. לא תגנוב, והכנסייה כל הזמן עסקה בגניבה. הם לקחו מיסים מהחקלאים, שבדרך כלל לא היה, בקושי היה להם מה לאכול, אבל לקחו מהם. יש עוד דרכים לגנוב. להתקדם, להתעלות, להשתפר, לזה לא דאגו. תבינו, 1500 שנה של שלטון שמדכא את האדם. לא מדכא את האדם כמו שאומרים היום. מה היה קורה לדוגמה ברוסיה הקומוניסטית? היה דיכוי בהחלט, זה לא היה נעים, זה לא היה טוב, זה לא היה, זה היה, היה מצב מאוד מאוד לא בסדר, אבל היו אוניברסיטאות, היה ידע, אנשים למדו, הייתה כלכלה חופשית, היו מגבלות, כן, נכון, יהודי שרצה ללמוד יהדות, היו לו בעיות עם השלטונות, אבל גם היו כאלה שעקפו את זה. אבל באירופה הנוצרית, לנוצרים, אני לא מדבר על היהודים שהיו שם, היהודים שהיו שם היו במצב אחר, אבל באירופה הנוצרית אנשים לא יכולים ללמוד. הם צריכים להתפנס, אין אוניברסיטאות, אין בתי ספר, בדרך כלל כפי שאמרתי, לא יודעים אפילו לקרוא ולכתוב. בודדים יודעים. 1500 שנה בערך של דיכוי כזה, של הנפש האנושית. באמת האנשים שבאו אחר כך קראו לזה ימי החושך. לאט לאט כמה אנשים, כן, גלילאו זה אחת הדוגמאות, הזכרנו אותו קודם, כמה אנשים שהגיעו, היו בודדים שלמדו, זה הלך קצת והתפתח פה ושם, התחילו לעסוק במחקר מדעי, בהבנה של היקום, לפחות מה שיכלו, זה התחיל להתפתח. הפיתוח הזה הלך וגדל. כשזה הגיע לרמה מסוימת, פרץ מרד. לא מרד בצבא, שוב, אנחנו לא מדברים פה בכלל על השלטון נכון, הוא מחזיק את הכוח בידיים שלו, אבל לא זאת הבעיה. אלא מרד אינטלקטואלי נגד תכתיבי הנצרות. מה זה אומר? באים אנשים ואומרים, אתם אמרתם לנו שהחיים בנויים על אמונה עיוורת. לא. אנחנו רוצים לחשוב. אנחנו נבנה את החיים שלנו על פי השכל, על פי ההיגיון, לא על פי תכתיבים של הדת. אנחנו רוצים לבנות חיים, אנחנו צריכים להחליט האם הגיוני להתנהג כך או הגיוני להתנהג אחרת. אתם אומרים, קיבלנו צו מלמעלה, לא תרצח. טוב, לא תרצח זה בדרך כלל מוסכם. אבל איך? מה? לעשות מלחמה, לא לעשות מלחמה, איך מנהלים מלחמות? אולי אנחנו גם את זה צריכים לבנות מבחינת השכל האנושי? נוצרה תרבות שהיא כולה, במובן הבסיסי, אנטי-נוצרית. עכשיו מה קורה? צריך לשים לב פה כבר ישר בהתחלת הדרך לדבר מאוד מאוד חשוב. אני זוכר פעם, הייתי באיזה מקום, פגש אותי בחור בגיל התבגרות. עמדתי לתת חוג על כיבוד הורים. ניגש אליי הבחור הזה, אומר, תגיד לי, מה מחייב אותי כיבוד הורים? אמרתי לו, בוא תיכנס לחוג. הוא אומר, אין לי זמן להיכנס לחוג. תשמע, אני לא יכול לרגל אחת. אבל אני חייב לדעת. למה אתה חייב לדעת? כי אני רוצה, א', ההורים שלי אומרים לא. אז אמרתי לו, הבנתי שמוחבא פה משהו מאחורי המילים. אמרתי לו, אולי ההורים שלך צודקים? אומר לי, לא אכפת לי אם ההורים שלי צודקים. אני רוצה. כשאדם עושה דווקא, כשהמוטיבציה שלו היא, הוא מפריע לי, אני רוצה לעשות הפוך, אז נוצר מצב שכל הדמות שלו, כל האופי שלו, כל ההתנהגות שלו, היא מוכתבת על ידי ההתנהגות שמישהו הולך נגדו. מבינים את העיקרון? עיקרון מאוד פשוט. כלומר, יש מצב שבן אדם באמת חופשי. אני לא מוגבל, אני לא עושה את מה שאומרים לי, אני עושה את מה שבא לי. בסדר. יש פעמים שזה חשוב. אבל יש בן אדם שאומר, לא, אני לא אעשה כמוך, אני אעשה דווקא הפוך. כן, נכון. לחצת עליו מלכתחילה. אמרתי, לחץ של 1,500 שנה. כל התרבות האירופאית המודרנית היא תגובה לדיכוי של הנצרות. הנצרות אומרת לא בשכל, התרבות האירופאית המודרנית אומרת דווקא בשכל. הנצרות אומרת לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, באה התרבות המודרנית ואומרת, רגע, בן אדם חופשי, אני אעשה את מה שבא לי. טוב, לרצוח סתם ודאי שלא. אבל לא תנאף לדוגמה. בדיוק הפוך, יש חופש, כל אחד עושה את מה שבא לו. נכון? למה? כי זה חייב להיות בדיוק הפוך. אנשים לא מבינים את זה בעצמם. חושבים, הנה, אני חופשי, אני עושה את מה שאני רוצה, זה עיקרון להיות חופשי. להיות חופשי ממה? להיות חופשי מהנצרות. כן. נכון, נכון, בדיוק הפוך ממה שדיכו אותם.
כן, אבל כאילו הם נלחמו בדיוק הפוך, אבל באו עם אמצעים הפוכים, עם אמצעים אחרים.
נכון, בסדר. אלה באים עם השכל, אבל שימו לב, עכשיו נקודה מאוד חשובה. כן, אתה רוצה לשאול? בבקשה. תראה, זאת שאלה כללית טובה, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אתה תסלח לי, אבל אני רוצה שתשימו לב למשמעות של הדבר. אמונה עיוורת בלי להבין זה דבר מאוד בעייתי. אנחנו לא בונים כך את התורה, את היהדות. אבל שכל בצורה קיצונית זה גם דבר בעייתי. בן אדם שאומר, אני, מה שלא מקובל, מה שלא נכנסתי לשכל, לא קיים. זה נכון? זה לא נכון. יכולים להיות כל מיני דברים במציאות שהם קיימים, אבל אני לא מבין אותם. מה שאני לא מבין, אני לא עושה. תראו, אני אתן לכם דוגמה. היה בזמן קום המדינה, אחד הדברים שעזרו לנו לנצח במלחמת העצמאות היה הפלמ"ח. הפלמ"ח היה בנוי על כיוון מאוד של תרבות, לא רק תרבות מערבית, אלא תרבות סוציאליסטית, שהעיקרון שם היה שתמיד מסבירים את הפקודות. הקצין צריך להסביר שכל חייל יבין את מה שהוא הולך לעשות. הקימו את צה"ל, ואחד מהקצינים הכי מוצלחים היה יהודי בשם חיים לסקוב, אחר כך הוא היה במטכ"ל, שהוא היה בצבא האנגלי, ונתנו לו את האחריות להכין את כל הבסיס של מה שנקרא הדרכת החיילים. למעשה להכין את כל הבאחים, כן, את כל הבתי ספר לחיילים שעומדים להיות, את כל הקורסים שעומדים להיות לחיילים וקצינים. הוא בא ואמר, רבותיי, חייל לא יכול לעבור כך. חייל צריך להיות במצב שבאמצע הקרב הוא מקבל פקודה, הוא לא שואל למה. הוא מבצע. כי אם הוא יחכה עד שהוא ישאל למה, יכול להיות שבינתיים הוא ימות. יכול להיות שבינתיים כל היחידה תמות. הוא הפגין, הוא הראה את זה. הוא עשה תרגיל שם עם אלה שהיו עתידים להיות קצינים גבוהים, הקורס הכי גבוה שהיה אז בצהל. הוא אמר, בואו אני אראה לכם מה עושים. היה שם גדר טייל, הוא צעק, אחריי! ונשכב על הגדר טייל, שכולם ידרכו עליו ויחצו ויעבו את הגדר. הבנתם? לא הסברת? לא הבנו כלום. עשיתם? עשינו. שתי קצוות. האם אתה מסביר את הכל, או שאתה לא מסביר? לסקוב היה בן אדם חכם, הוא ידע שגם לפעמים צריך להסביר, הוא היה בן אדם אינטלקטואלי. אבל אם אתה בונה את הכל בצורה קיצונית על השכל האנושי, אתה אומר, כל החיים הם במסגרת השכל, שימו לב כבר עכשיו שיש בזה בעיות. אנחנו נראה את הבעיות בצורה יותר חריפה בהמשך, אבל בואו אנחנו נמשיך בתיאור הדבר הזה. אנחנו עדיין, שימו לב, אנחנו לא בעם ישראל. אנחנו בתרבות האירופאית, כי הדבר הזה יהיה לנו מאוד חשוב בהמשך להבין מה קורה בתוך עם ישראל. לא, לא. בעם ישראל לא הייתה תופעה של אמונה בלי להבין, כיוון שהתורה, אחת המצוות החשובות ביותר בתורה, היא מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה, פירוש הדבר, שכל ילד לומד לקרוא. ואמרנו שבנצרות לא ידעו לקרוא. בנצרות אפילו לא יכלו לקרוא את התנ״ך, כי הוא לא היה כתוב בשפות שהם הבינו. התנ״ך היה מתורגם ללטינית. לטינית רק הכמרים ידעו להבין, ואנשים מיוחדים שלמדו לטינית, זה לא הייתה שפה מדוברת. עם ישראל, כל ילד לומד לקרוא חומש. לא רק לקרוא, אלא לקרוא את החומש. אחר כך הוא לומד משנה, אחר כך הוא לומד גמרא. אנחנו אומרים לו לא להבין? הפוך, אנחנו אומרים לו תבין. לשאול שאלות ודאי. אתה יכול ללמוד גמרא בלי לשאול שאלות? גם באמונה. עם ישראל מחונך לשאול שאלות. שצריך לשאול שאלות אמיתיות. צריך לשאול שאלות כדי להבין. לא כדי לקלקל, לא כדי לנצח את השני, אפשר לשאול כל מיני שאלות כדי לנצח את השני. שמעת פעם על הפרדוקס? היה בזמן היוונים, עסקו במתמטיקה. בנו, אפילו היום אנחנו לומדים הנדסה, אנחנו לומדים גיאומטריה אוקלידית. מה זה גיאומטריה אוקלידית? גיאומטריה שהיוונים סידרו אותה על פי האוקלידוס שהיה יווני, סידרו לנו את הגיאומטריה, עד היום זה שימושי. היה שם אחד שהיה מומחה, הוא היה מסבך את המתמטיקאים בצורה נוראית. הוא היה שואל אותם שאלה, לפי המתמטיקה, דבר כזה וכזה הוא בלתי אפשרי. אבל מה בלתי אפשרי? אנחנו עושים את זה כל הזמן. אבל אני אוכיח לכם על פי המתמטיקה. הוא היה מומחה לשאול שאלות שהיה מאוד מסובך לענות. כי השאלות היו נשמעות הגיוניות. זה נקרא פרדוקס. זה היה נשמע שזה סותר את כל מה שאנחנו יודעים. זה לא יכול להיות, אבל זה חייב להיות. איך אני יוצא מזה? טוב, מצאו גם תשובות לפרדוקסים. אבל זה מסובך. אם אתה שואל שאלות כאלה, אתה שואל שאלות כדי לנצח, כדי לסבך את השני. אלה שאלות לא טובות. אבל אם אתה שואל שאלות כדי להבין, כפי שמעתי, אתה לא יכול ללמוד בלי זה. לכן, היהדות בנויה על הבנה. גם בענייני אמונה, שואלים שאלות. כן? יש לנו כוזרי, יש לנו רמב״ם, אנחנו כל הזמן לומדים. ככה זה בדברי חז"ל, יש לך ענייני אמונה שאתה צריך ללמוד אותם. היהדות לא בנויה כמו הנצרות. כמובן. לא, זה לא נכון שרבי נחמן מברסלב אמר ככה, אבל זה מעבר למסגרת של השיעור, אז תצטרך לשאול אותי אחר כך. תראה, מה בדיוק הכוונה, אני מבין מה שאתה אומר, זה תלוי בכוונה של האדם, למה הוא שואל את השאלה. אבל אפשר בקלות להבחין בין שאלה שבאה לקבל מידע, לקבל הבנה יותר, בדרך כלל אפשר להבחין בין שאלה כזאת ובין שאלה שהולכת לסבך את השני או לנצח את השני. אבל נכון שלפעמים בן אדם יכול לשאול כל מיני שאלות עם כוונות טובות, אבל זה כבר עניין יותר מורכב. אז אנחנו נחזור לנושא. היהדות, כפי שאמרתי, לא כך, אבל אנחנו עוסקים עכשיו בתופעות של התרבות האירופאית. מה קורה בתרבות האירופאית? יש מרד נגד הנצרות. לא כולם בהתחלה אומרים שהם מפסיקים להיות נוצרים. אבל בפועל הם משנים את האופי של התרבות. הם רוצים לדאוג שכמה שיותר אנשים ילמדו, קודם צריך שידעו לקרוא ולכתוב ושילמדו, שישכילו, כלומר שהם יקבלו מידע, המדע הלך להתפתח, אנשים האלה עסקו במחקר מדעי, לגלות מה העולם ומה האמת לגבי העולם. אחר כך בזה התחילה להתפתח טכנולוגיה. בהתחלה הידע היה רק ידע עקרוני, גלילאו אומר שמש, ארץ וכולי הם ככה וככה, לא תמיד יש לזה משמעות מעשית. אבל כשהמשיכו לפתח, לחקור, אז הגיעו לדברים שכבר היו להם משמעויות מעשיות, התחילו להמציא כל מיני דברים. דברים ששינו מאוד את המציאות החברתית והתרבותית. עצם הדבר שהמציאו את הדפוס, זה כבר שינה את היכולת של אנשים להגיע לספרים. התפתחה באירופה תרבות של ידע, השכלה, של הבנה ושל הסתמכות קיצונית, כפי שאמרתי בתור תגובת נגד לנצרות, הסתמכות קיצונית על השכל האנושי. השכל האנושי יפתור את כל הבעיות. עד כדי כך. זה הפך גם לאמונה עיוורת. כמו שהנצרות, אמרתי, שני ניגודים, כמו שהנצרות האמינה באמונה עיוורת, בן אדם ילך לפי הכומר, לפי הזה, זה יפתור לו את כל הבעיות, כך פיתחה התרבות האירופאית החדשה, החילונית נקרא לה, אבל פי ששוב, לא כולם בהתחלה היו לא דתיים, לא נוצרים. האמונה עיוורת בזה שהשכל האנושי יביא את האושר לעולם. כך האמינו. זה דומה קצת, מי שלמד את ספר הכוזרי, בהתחלת ספר הכוזרי יש את הפילוסוף. זה אמנם פילוסוף עוד מהאסכולה של אריסטו, ביושה אריסטו היווני, אבל הוא בא ואומר, אם אתה תפתח את השכל שלך בסיאו, אתה תגיע למצב שאתה לא תטעה. כל מה שתעשה יהיה נכון. זה חלום. בני אדם רוצים שיהיו חיים מאושרים, שיהיו חיים טובים. אם אתה בא ומאמין ששכל האדם הוא כל יכול, ואתה, באמת הדברים התקדמו ככה במשך מאות שנים, הלכו וגילו יותר ויותר על העולם, רק גם גילו על האדם, פתרו מבחינה רפואית, פתרו מחלה כזאת ומחלה כזאת, התחילו לרפא בני אדם על פי זה. הדברים הלכו והתקדמו יותר. עכשיו, רק כדי שתבינו, אנחנו לא נסיים את כל הדברים בשיעור אחד, אבל כדי שתבינו איפה אנחנו עומדים, באמת במשך כ-200 שנה, הייתה מציאות שהחברה האירופאית, התרבות האירופאית, אחר כך כמובן גם האמריקאים הצטרפו לזה, התרבות המערבית הייתה בנויה על אמונה בשכל האדם, על נטייה חילונית, כן, היו הרבה חילוניים, היו כאלה שהיו פחות חילוניים, אבל כבר לא היו משועבדים לנצרות כמו קודם, על אמונה שהשכל האנושי יפתור את הבעיות, ולכן יש תקווה, האנושות הולכת להגיע למצב אידיאלי. לא יהיה עוני, לא יהיה פשע, לא תהיינה מלחמות, אנחנו נפעל על פי השכל ועל פי ההיגיון, והכל יהיה טוב. אנחנו היום נמצאים כבר אחרי זה. היום רגילים לי להגיד שהתיאור הזה שתיארתי הוא תיאור שמגיע לתקופה המודרנית, ואחרי התקופה המודרנית אנחנו כבר בתקופה הפוסט-מודרנית. פוסט-מודרנית, אחרי המודרנית. למה אחרי המודרנית? כי השיא של הפיתוח המודרני, מבחינה מדעית, טכנולוגית וידע, גם ידע לגבי רפואה ואפילו נפש האדם התחילה להתפתח, הפסיכולוגיה, השיא הזה הגיע בדיוק בתקופה של שתי מלחמות העולם. כלומר, האנשים האלה שהגיעו לשיא של השכלול השכלי, שכל הזה שהוא כל כך האמינו בו, לקחו את היכולת השכלית שלהם ורצחו מיליוני אנשים. מלחמת העולם הראשונה רצחו מיליונים סתם ככה, בקרבות, במסיבות פוליטיות. לא היה סיבה אמיתית למלחמת העולם הראשונה. סיבות פוליטיות, נרצחו מיליוני אנשים, המון אזרחים נרצחו מסביב לקרבות, בהפצצות בדרך הצבא, כשהצבאות עברו דרך כל מיני מקומות. אחר כך, אחרי הפסקה, מלחמת העולם השנייה כמובן עוד יותר גבוה. ושם הייתה גם את השואה. אחר כך תגיד, טוב, בוא לפחות נשתמש בשכל אנושי להתאושש מכל הדברים הנוראים האלה. הקימו את האומות המאוחדות, היה ניסיון קודם בין אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה הקימו את האומות המאוחדות, אנחנו נעשה שלום, לא נעשה מלחמות. מה קרה? קרה משהו שקוראים לו המלחמה הקרה. הרוסים בצד אחד, האמריקאים בצד שני, אז נכון שלא הגיעו למלחמת עולם, אבל האום לא פתר את הבעיות. הייתה מלחמה בקוריאה, שרק עכשיו איכשהו מתחילים להתאושש שם מהבעיה במשך שנים, בגלל זה יש צפון קוריאה ודרום קוריאה. בצפון היו הקומוניסטים, בעלי הברית של הרוסים, בדרום היו בעלי הברית של האמריקאים. הייתה שם מלחמה. אז לא נהרגו מיליונים. אבל היה הרבה סבל. האום לא פתר את הבעיה. אחר כך הייתה מלחמה בווייטנאם. האום לא פתר את הבעיה. הייתה כמעט מלחמה גרעינית בין האמריקאים לרוסים. כל רגע פחדו, מי ילחץ על הכפתור, מי יאבד את העשתונות והכל יתפוצץ. התרבות המערבית התייאשה מהשכל. כמובן עדיין משתמשים בשכל מבחינה מדעית לפתח כל מיני דברים, אבל התקווה הזאת שהאנושות תגיע למצב מושלם כי השכל האנושי יפתור את כל הבעיות, התקווה הזאת עבדה. אז מה עושים? טוב, אם השכל לא פותר את הבעיות, אז לפחות יש חופש. כל אחד יעשה את מה שבא לו. הכל לגיטימי, אומרים היום. כן? אין אמת מדעית במובן של הדעות, אלא יש נרטיבים. זה היסוד של העולם הפוסט-מודרני. כולם צודקים. כולם טובים. יש לזה גבולות? לא, מי אומר שיש לזה? יש כאלה שאומרים גם אין גבולות. תקום מפלגה נאצית, גם כן היא טובה. היא תפגע בי, אני צריך להתגונן. אבל כולם צודקים, כולם בסדר, כל אחד עם האמת שלו. וזה הולך ומתקדם הדבר הזה, זה הולך ומפורר, כי זה, יש לזה כל מיני השפעות. אם אתה אומר שכולם צודקים, אז כמו היום, הרי ידענו כל השנים שמה זה בן אדם? בן אדם זה ייצור שיש איש ויש אישה, ואם רוצים ילדים אז צריכים להתחתן ושיהיו ילדים. למה צריכים להתחתן בכלל? מה, סתם ככה? בלי מחויבות, בלי שיהיה בית מסודר, משפחה מסודרת, זה לא בריא לילדים. ככה האנושות ידע. היום לא, מה פתאום? כל אחד עם האמת שלו, כל אחד עם הנטייה שלו. אז יש לך שני אבא ועוד אבא ושניהם רוצים ילד. קצת בעיה. טוב, אז המדע עוזר, אפשר לעשות כל מיני השתלות וכל מיני תרומות וכל מיני דברים. לא בדיוק נכון. אבל זה סימפטום של הפוסט-מודרניזם. כלומר, מפסיקים אפילו את הטבע הבסיסי לראות כאמת, כדבר מוחלט. פלורליזם קיצוני. זה שייך לייאוש מהשכל האנושי. כמובן שבסכסוכים בינלאומיים, אז אין אמת, רק העיקר שנמצא איזה דרך לעשות שלום. זה גם כן לא תמיד מצליח. טוב, אז זה רק להבין איפה אנחנו עומדים היום. אבל אנחנו צריכים לדעת, הזכרתי את זה קודם לאחד התלמידים פה, אנחנו אחרי 200 שנה של הסתמכות על השכל האנושי, שהלך יחד עם נטייה חילונית של התרבות המערבית אירופאית, ועם ישראל הושפע מהדבר הזה. למה עם ישראל הושפע מהדבר הזה? זה נאמר בקיצור, כי אנחנו לא נספיק להיכנס לעומק כפי שאמרתי בשיעור הזה. אבל תארו לעצמכם, נשארת קודם על עם ישראל, על היהדות. יושבים להם יהודים באירופה. הם מסכנים כי רודפים אותם ומקפחים אותם, שמים אותם בגטאות, לא נותנים להם מספיק להתפנס, אבל הם נמצאים שם. יהודי כזה באירופה מסתכל החוצה על הגויים, על הנוצרים, על הלא יהודים. יש לו מה לקבל מהם? הוא יכול לקבל כסף, אבל הוא לא רוצה כסף, הוא רוצה אמת, הוא רוצה משהו חי. ומה, מהאנשים האלה שלא יודעים אפילו לקרוא ולכתוב, יש לי מה ללמוד מהם? מהתרבות הגסה הזאת, יש לי מה ללמוד? אין לי מה ללמוד. אבל כשבתרבות האירופאית התפתחה השכלה, מדע, פתאום היה גל של התקדמות שמגלים כל מיני עובדות מדעיות חדשות ואנשים לומדים ומפתחים וכל מיני דברים. אז היו יהודים חלשים שבאו ואמרו, רגע, על כל הדברים האלה שיש בחוץ אין אצלנו בפנים. אנחנו יושבים, לומדים תורה, לומדים גמרא, לומדים את כל מה שהנחילו אותנו אבותינו. אבל את כל המדעים החדשים האלה אין לנו. את הגדולי ישראל ידעו את המדעים האלה. אין, היו גדולי ישראל, המהר"ל, הגאון מווילנה, שהיו מומחים במדע יותר מאשר הגדולי הפרופסורים שמסביבם. אבל כל היהודים שאמנם למדו וקיבלו בתורה, קיבלו את כל מה שהם היו צריכים לקבל, אבל לא ידעו את כל המדעים האלה. וכאן היה משהו לקנה בגויים. אז בעקבות ההשכלה האירופאית, נוצר בעם ישראל הדבר שקוראים לו עד היום תנועת ההשכלה. זה לא מקרה. אותו שם, אותו עניין, רק תקופה יותר מאוחרת. זה לקח כמה דורות עד ש... כן, והדברים התפתחו אצל האירופאים, והיהודים הסתכלו, והיו יהודים שהתחילו ללמוד ומצאו, גילו את הדברים, ואז באו ואמרו, לא, אנחנו רוצים להפיץ את הדברים האלה בתוך עם ישראל. הבעיה הגדולה הייתה, כפי שאמרתי, גם גדולי ישראל הכירו את המדעים האלה. אבל הבעיה הגדולה הייתה שחלק מאנשי תנועת ההשכלה רצו להפיץ את המדעים החדשים האלה על חשבון לימודי התורה. הם כל כך הסתנברו מהחידוש הזה בתרבות האירופאית, שהם ראו את הדברים האלה כחשובים יותר מכל מה שיש בתורה שאנחנו קיבלנו במשך כל הדורות. ועל התופעה הזאת שהיא משמעותית עד היום, אנחנו הולכים לדבר, כי אם המטרה שלנו היא באמת להבין מה קורה בתוך עם ישראל, כן, המטרה של כל העיקרית של השיעור הזה, כפי שאמרתי, זה שיעור הקדמה, להבין שיש, כן, יש שינויים בתרבות האנושית, יש תנודות, זרמים, כפי שקראתי לזה בהיסטוריה, האנושות הולכת ומשתנית מדור לדור. אנחנו, יש לנו תורה שבאמת יודעת להתייחס לכל השינויים ולכל התרבויות ולכל הדברים, אבל מי שלא מספיק מקבל מתוך התורה את היחס הזה, הוא עלול להיות מושפע מהשינויים התרבותיים אצל הגויים. וזה דבר שאנחנו רואים הרבה מאוד מהדורות האחרונים, יש לזה סיבות מאוד עמוקות, ואנחנו בעזרת השם בשיעורים הבאים נדבר על הסיבות האלה ועל על התהליכים האלה, ואנחנו נבין את הזרמים שנוצרים בתוך עם ישראל, וזה יעזור לנו להבין את עצמנו, את המציאות של היום. זאת המטרה עכשיו שאני רוצה לחתור אליה במסגרת של השיעורים האלה. אז התחלנו, שאלות עד כאן? טוב ששאלתם בתוך השיעור. בסדר גמור. אז תודה רבה על ההקשבה. אנחנו נעצור כאן, נמשיך בעזרת השם בעוד שבוע. כל טוב.